בוקר טוב, אנחנו בעמוד 132 ואנחנו במאמר על החפץ חיים, דיבור המתחיל והעין. כן, בבקשה.
פה הרב מתייחס לפחד שהיה לחפץ חיים בגלל ההגירה לאמריקה
והמצוגה
של הדת, והוא לא מתייחס לתופעה של החידום שהייתה בהשכלה שהייתה כבר
באירופה. כי איפה שהייתה התופעה של החילות וההשכלה באירופה, אבל היו שם מרכזי תורה גדולים, אז אפשר לסמוך על כל רב ורב במקומו שידע במידת האפשר לטפל בבעיה. אבל באמריקה, שאין שם בכלל רבנים באותם הימים, אז הסכנה יותר גדולה. גם הוא דאג לצעירים שהתגייסו לצבא, או הפולני או הרוסי, אז הוא כתב בשבילם ספר מחנה ישראל, כי אין שם הרבנים שיעזרו להם. אז הוא כתב ספר הדרכה למי שמתגייס. אגב, כשהיו צעירים שעמדו להתגייס לצבא הפולני, ובאו לחפץ חיים, אז הוא אמר להם, זה בסדר, כי עוד מעט תקום מדינה ותצטרכו להיות חיילים שם. אז לפחות תלמדו. אז כשמישהו אומר לך, כן, צהל זה לא יותר מהצבא הפולני. בסדר, חינמי. זה טוב. כן. יש לחפץ חיים גם יש סיפור שמספר בנו, זה סיפור חשוב, יש לו השלכה הלכתית. הרי יש לנו כלל שמחלל שבת דינו כגוי, יינו יין נסר ודברים כאלה. והחפץ חיים התחיל לדאוג מאוד, כי הבן שלו מספר שאז התחילה תופעת החילון בקנה מידה מאוד גדול, ולא ידע חפץ חיים איך להסתכל על התופעה הזאת, עד שקרה מקרה במוסקבה. במוסקבה היו יהודים שלא חיו לפי יהדות כלל וכלל, אכלו נבלות וטריפות, חיללו שבת בפרסיה. הם היו במוסקבה לרגל העסקים שלהם. רק הייתה בעיה אחת, שלפי החוק הרוסי היה אסור להם לגור במוסקבה, כי זה היה מחוץ לתחום המושב. והם הצליחו להחזיק מעמד שם בכל זאת, כי הם היו משלמים שוחד לשלטונות. עד שהשוחד כבר לא עזר, ואז השלטון העמיד אותם בפני ברירה. או שאתם מתנצרים ונשארים במוסקבה ויכולים להמשיך בעסקים. עכשיו, למה זה להתנצר באותם הימים? זה סתם טקס פורמלי. זה לא מחייב שום דבר אחר כך. או שאתם חוזרים אל תחום המושב. אבל אז אתם מאבדים את כל ממונכם. והם העדיפו לאבד את ממונם ולא להתנצר. החפץ חיים אמר אז, מי שמוכן לאבד את ממונו בשביל להיות שייך לעם היהודי, לא עליו נאמר הדין של מחלל שבת בפרסיה של דינו כגוי. מאוד חשוב הדבר הזה, כי יש לזה גם השלכה. מי שמוכן היום למסור את חייו, כל מי שיש לו פנקס מילואים או שהיה בטקס השבעה של צהל, מוכן להקריב את חייו בשביל עם ישראל, ודאי שלא עליו נאמר הדין של מחלל שבת פרסיה דינו כגוי. טוב, והעין הטובה הקדושה, זה היה סיפור מעניין. לפי זה יוצא שאולי אם נחפש, הרי החפץ חיים הסביר את ההלכה הזאת, למה העניין של חילול שבת דווקא הוא הקובע שייכות לעם ישראל? למה לא הלכה אחרת? אז הוא אמר, זה כמו שלט של חנות. למשל, יש אדם שלו חנות נעליים, גם אם אין אפילו נעל אחת למכור, אבל אם יש שלט שזה חנות נעליים, אז עדיין חנות נעליים. אז הוא אמר, השבת זה השלט של היהדות. במילים אחרות, מה זה יהודי? זה מי ששומר שבת. אבל זה בתקופה שזה הנורמה. היום, מי ששומר שבת צריך להצדיק את עצמו. הוא לא בסדר, מה הוא מונע את העבודות בכביש וכו', וטובת הציבור, זה לא בסדר. אז זאת אומרת שחילול השבת הוא כבר הפסיק להיות הקריטריון. אז מה הקריטריון של שייכות לעם ישראל? אולי הצבא. טוב, והעין הטובה והקדושה הזאת. בואו נחזור עכשיו לטקסט. חדרה לראות את הנעשה, זה שם, נכון? כן. חדרה לראות את הנעשה במחנה הצעיר ובחורי ישראל אשר נלקחו לצבאות הממשלות, והם מוכרחים שם לחיות חיים רחוקים מכל המהות היהדותית. והם צריכים, לאכול שם טריפות, חזיר וכו'. והם צריכים ההדרכה מיוחדת בזה אופן להעמיד את היהדות גם במצב של לחץ והכבדת עול זר הרודה בהם בחוזקה. ולשם כך חיבר את הספר מחנה ישראל. ובכל משך הזמן הקשיב את הד החיים הישראלים המלאים על פי התורה והמצוות שהם חיי היהדות הקבועים התמידיים, שאינם רשומים לפרטיהם בחלק השולחן הראשון לארבעת חלקיו, שהוא חלק אור החיים. והוא מצא שאם כל מה שנעבד החלק הזה, ונתפרש לפרטיו על ידי גדולי הדורות שעסקו בו, בכל כך קביעות, עדיין הוא צריך ברוב פרטיו בירור והכרעה. כן, יש דעה של פלוני, דעה של אלמוני, מה עושים? ולשם כך חיבר את ספרו, משנה ברורה וביאור הלכה, על שולחן ערוך אור החיים, שגם הוא קבע לו כבר נחלת עולמים בתור ספר פוסק מבוסס, שהלכה כמותו בכל מקום. כן, זה שהמשנה ברורה הפך להיות הספר המרכזי של הפסיקה אצל האשכנזים, אחד מהגורמים לזה היה הרב קוק. כן, הוא אחד הגורמים שגרם למשנה ברורה להפוך להיות ספר מקובל, כי לא בכל מקום האמת היא שקיבלו, למשל בליטה היו הולכים יותר לפי ערוך השולחן, בהונגריה לפי קיצור שולחן ערוך, זאת אומרת זה לא אוטומטית אצל החסידים בכלל, לפי שולחן ערוך בלטניה. זה המשנה ברורה, אגב שאלו אותו פעם את החפץ חיים, מדוע הוא לא כותב גם על יורי דעה. יש הרבה הלכות ביורי דעה שנוגעות לכל אחד, כל בית בישראל. ואז הוא ענה, תנו לי עוד 20 שנה. אם תנו לי עוד 20 שנה, אני מוכן לעשות את זה.
יש משנה של הרב ניסים.
שמה?
לחפץ חיים, שהוא שואל אותו על יורד
דעה. אה, כן?
אחרי שהוא קיבל על אור החיים, אז הוא שואל מה...
אז...
נו,
ואז מה הוא עונה שמה?
לא יודע.
זה מעניין, ראיתי את זה פעם בעיתון, יכול להיות שזה דווקא בעקבות הרב ניסים. יורד דעה, יש שם הלכות כשרות למשל, הרבה הלכות של כשרות, של תרומות ומעשרות, של בשר בחלב.
למה
20
שנה?
מה? למה 20 שנה? כי זה הרבה עבודה. גם לאור החיים זה לא היה פשוט, זה לקח לו הרבה זמן. הוא היה מסתגר עם בנו וחתנו, שנים רבות. כן? היה לוקח, אוכל תפוחי אדמה, כי תאומה תפוחי אדמה זה ממלא, אז לא צריך לאכול. וניקח את הפוחי אדמה, ואז כל היום פנו, לא יכול לכתוב. ובלב הטהור הזה, פנימה, בערה אש קודש תמיד. צפיית הישועה השלמה, גאולת ישראל הייתה חוזק, רוח קודשו בלא הרף, וכאשר תבוא הגאולה במה בימינו, ויבנה בית המקדש, הלא אז צריכה היא כל תורת הקודשים, להיות ברורה ומחוברת, ובפרט אצל הכהנים. והלימוד הזה בצורתו ההלכותית המחוברת ראה אותו הצדיק שהוא עזוב מאוד, על כן נטע את ידו הגדולה וחיבר את הספר הענקי ליקוטי הלכות על סדר קודשים כולו בכל סעיפיו, גם במסכתות של סדרים אחרים שישנם שם הלכות השייכות לענייני הקודש והמקדש, כמתכונת הלכות רב אלפסי על התלמוד בחלקים הנהוגים גם בזמן הגלות ובחול ובחוץ לארץ. זאת אומרת שהרב אלפסי עריף הוא עשה ליקוט על כל התלמוד כולו, רק בהלכות הנוהגות בזמן הזה. ואז החפץ חיים עשה כמו ריף על כל ההלכות שלא נוהגות בזמן הזה. ויחד עם זה יצאו ממנו עוד ספרים ומחברות רבים, שביחד עולה מספר ספריו ל-40 ויותר.
מה?
הוא היה מאלה שאמרו שצריך לפסוק כמו המשנה ברורה בכל מקום. יש עוד אחד, אני לא זוכר מי היה השני. שני גדולי ישראל שגרמו.
רב ראשי גם הוא שואל רב ראשי אולי.
גם.
החזוניש חלק.
החזוניש, כן. החזוניש חלק על המשנה ברורה בהרבה מקומות, כן. אבל זה אחר כך. החזוניש התפרסם יותר מאוחר. בהתחלה החזוניש, אפילו בווילנה, לא היה נחשב כל כך בין הלמדנים. זה רק כשהוא הגיע לארץ שהדברים השתנו. כן. והופיע על ידו גם כן ספרים גדולי ערך שהיו ספונים בכתבי יד, ועם זה ידיו היו נתונות עד ימי הזקנה המופלגה ועד בכלל, לכל דבר החזקת התורה שבה היו כל מעייניו, ובזריזות של נוער נסע במהירות מיוחדה לכל המקומות אשר נועדו, כלומר שהתוועדו, לחזק בהם על ידי מפעלים ואספות את עמודי התורה וחיזוק הישיבה. אלה הדברים אינם רשמים קצריים וקלים מאוד מחיי איש הפלאות, אשר זכינו להגביל את פניו הקדושים, ואשר הדור כולו היה מושפע באמת מקדושת חיי ומטהרת מיטב הנאצלות, ובעוונותינו הרבים נסתם בעדינו האור הגדול הזה, ושמשה של היהדות התאורה שקעה בהילקח מעל ראשנו, עתירת ראשנו הגאון הצדיק הנורא, זיכרונו לברכה. יהי זכרו ברוך, בנשמתו, תהיה צרורה, בצרור החיים, להמליצו בעדינו, ובעד כל בית ישראל, להביא לנו את גואל הצדק ומירה בימינו אמן, ההד תברש צדיק היי. זאת אומרת, זה קצת למעלה משנה אחרי פטירתו של חפץ חיים, כתב הרב את זה. רבי חנניה,